ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כבוד ידידי ראש הישיבה, בוגרי הישיבה, תלמידי הישיבה, קהל קדוש ונכבד, אנחנו עומדים ממש ב-48 השעות האחרונות לפני יום הכיפורים, ואנחנו מקפידים לקרוא ליום הזה יום הכיפורים. בשונה מאשר בראש השנה, התורה מכנה את יום ראש השנה יום תרועה, לא יום תרועות. אז אותו משקל היה צריך להיות גם יום הכפרה, כמו יום תרועה. למה אנחנו מקפידים יום הכיפורים? חז"ל אומרים ששאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה? לא שייך. תשימו לב מוריי ורבותיי, ספרי חיים מובן, אבל מה זה ספרי מתים? בפשטות אפשר להסביר, ספרי חיים זה אלה שחיים ועומדים לתת את הדין, בסיכומו של דבר הם יירשמו בספרי החיים, וספרי מתים פירוש הדבר שאלה עלולים חלילה יירשם באותה תקופה ביום הדין בספרי המתים, אבל כולם מדברים על חיים. רב חיים מוולוז'ין מתעקש להסביר על סמך שיטות שהוא מתבסס בהם שמדובר דווקא בספרי מתים, על אלה שכבר מתו. ואז זועק את השאלה, מה הפשט שיהודים שכבר נפטרו ונתנו את הדין, עלו לשמיים, היה בית דין של מעלה שדן אותם, מה הפשט שהם יבואו ויתנו את הדין? כמה פעמים צריכים לתת את הדין? אז מה זה ספרי מתים? אחד מחכמי איטליה כתב ספר פחד יצחק, לא הפחד יצחק של הדור האחרון של הרב הוטנר. הוא כותב דבר מעניין מאוד, מה הפשט שספרי מתים פתוחים לפניו? נקדים בשאלה נוספת, שאלה שמיוחסת לגאון מווילנה, ונסביר את שני הדברים גם יחד. הגאון מווילנה שואל על המשנה בפרקי אבות, דע מאין באת או לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שואל הגאון מווילנה, בדרך כלל עושים חשבון ואחר כך פוסקים את הדין? אצלנו זה דבר שגור, נותנים דוח דין וחשבון, הכל לקוח מכאן. אבל באופן הגיוני החשבון בא לפני הדין, אז למה אומרים לפני מי אתה עתיד ליתן דין ואחר כך חשבון? צריך להיות כתוב לפני מי אתה עתיד ליתן חשבון ודין. אז הפחד יצחק מסביר שמה הפשט ספרי מתים פתוחים לפניו? לכל אדם יש שני דינים, יש דין אחד שיהודי עולה לשמיים ודנים אותו על כל מעשיו הטובים והרעים ומחליטים אם לאן לשלוח אותו, אם לגן עדן או לגיהינום, זה דין אחד. לאחר מכן עושים איתו עוד חשבון, אתה כשהיית בעולם הזה השפעת על אנשים? עשית איזה משהו שהוא קשור לדוגמה לאחרים? יש כאלה שלמדו ממך איך להתנהג? לפחות הילדים שלך או הנכדים שלך, השכנים שלך, היה לך איזשהו מעמד או משפחתי או ציבורי או אפילו בעבודה, במשרד, המזכירים, העובדים שמתחתיך רואים בך איזה דוגמה? אז כל מעשה שעשית לטובה והם ממשיכים ללכת בדרכך בעולם הזה למרות שאתה בעולם הבא, נזקף לטובתך. אבל חלילה כל מעשה שלילי שלמדו ממך והם ממשיכים לעשות דברים שליליים אחרי מותך, נזקף לחובתך. אז דין זה על המוות שהוא עולה לבית דין של מעלה. אחר כך מתחילים לעשות חשבון כל אלה שהושפעו ממך, איך הם מתנהגים למטה, ומה שהם עושים למטה מקרין ישר אליך. לכן זה דין ואחר כך חשבון, וזה הספרי מתים שפתוחים לפניו. יש ספרי חיים שכל אחד בחייו כל שנה עושה את זה, אבל יש ספרי מתים שגם אלה שהגיעו לעולם האמת עוד לא גמרו את החשבון. כך אומר רב פחד יצחק. אגב, תשובתו של הגאון מווילנה על הדין וחשבון היא מפורסמת מאוד, ועל פי זה מסבירים הרבה פשטים נוספים. אבל הרעיון של הגאון מווילנה למה אומרים דין ולפחק החשבון, זה גם קשור לימים האלה, כי דין נותנים על העבירה. אדם עשה עבירה, עושים לו את הדין. אבל חשבון, עושים איתו חשבון, הרי בזמן שעשית עבירה היית יכול לקיים מצווה. אז זה החשבון. לכן מסבירים, ראיתי מפרשים שמסבירים מה ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה. שבתשובה מהירה הגמרא אומרת ביומה פיוו שזדונות הופכות לו לשגגות, ותשובה מאהבה זדונות הופכות לו לזכויות. למה יש קיצוניות כזו? כי אם זו תשובה מהירה, פירוש הדבר אתה מפחד רק מהדין, אתה מפחד מהעונש של העבירה. אבל מהחשבון של הגאון מבינה אתה לא מפחד, על הצד של המצווה אתה לא מפחד. אז עשית רק חצי מהתשובה, תקבל חצי מתנה. אז משדרגים לך כלפי מטה, במקום זדונות יש גגות. אבל אדם ששב בתשובה מאהבה, אז מה פירוש? הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, רוצה ללכת בעקבותיו ורוצה לקיים את מצוותיו. אתה שמח על המצווה? אז גם את החשבון אתה מתחרט ממנו, לא רק על הדין, גם דין וגם חשבון. אז מגיע לך שהכל יהפך למצוות. על פי זה, דרך אגב, מסבירים למה יש לנו שני סוגי תקיעות בראש השנה. תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד. בשביל מה צריכים לחלק את זה לשניים? אז רש"י אומר, בגלל שמחבבים את המצוות. שהקדוש ברוך הוא, מה פירוש מחבבים את המצוות? הרי אפשר היה לחבב את המצוות לתקוע לפני מוסף את כל המאה תקיעות במקום 30. אז היינו מספיקים להוכיח שאנחנו מחבבים את המצוות בלי לחלק אותם למיושב ולמעומד. בשביל מה לחלק את זה לשניים? אלא אחד זה באמת כדגת תשובה מהירה. כי מה פירוש נגנית תשובה מהירה? כי הרמב״ם אומר, אף על פי שתיאת שופר גזירת הכתוב הוא, אבל רמז רמזה התורה, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. אומר הרמב״ם, יש כאלה שיגידו אני בסדר. למה אני בסדר? אני ישן, פירוש אני משתדל לא לעשות עבירות, מצוות לא הקפדתי, אבל עיקר אני יהודי טוב כי לא עשיתי שום דבר רע. אומר הרמב״ם, זה שאתה נמנע מהדין, מהעבירה, זה עדיין לא מספיק. אז זה הוא אומר, מה אתה ישן? יודע שפעם הבעל שם טוב נסע הרבה עם הבעל עגלה שלו והגיעו לפני כניסת השבת לאיזו עיירה, אז הבעל עגלה מתפילת ערבית של ליל שבת עד מלווה מלכה ישן, כבר רוצה לנסוע בחזרה, הבעל שם טוב כבר רצה לנסוע בחזרה, אז הוא מאיר אותו ואומר לו, אתה שומר שבת? הוא אומר, בוודאי שאני שומר שבת, אבא שלי, הסבא שלי, ודאי שאני שומר שבת. אז הוא אומר, מתי ישנים בשמירה? אנחנו, האנשים שעשו צבא, יודעים מה פירוש, מה זה לישון בשמירה? זה אחת העבירות הקשות ביותר, אגב, אנשים נהרגו על זה, זה לא סתם עבירה. אז יש אדם שיגיד, אני ישן, מה פירוש ישן? אני לא עשיתי שלילי, אבל גם לא עשיתי חיובי. אומר הרמב"ם, הרמז של השופר הוא אור ישנים, אתם שחושבים שאתם רק פותרים את הבעיה בלי הדין, אני מתחרט מהדין, לא! חיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. אני לא דורש מכם רק את הדין, גם את החשבון. לא רק תשובה מהירה, גם תשובה מאהבה. ממילא, התקיעות הראשונות זה כנגד התשובה מהירה, התקיעות השניות כנגד תשובה מאהבה. ולכן רש"י מסביר למה צריך לחלק את זה, כשרואים שבאמת הוא מתעורר ורוצה לעשות את התשובה מאהבה, אז הוא מחבב את המצוות, הוא גם מחפש את החשבון איפה הייתה המצווה במקום העבירה. על פי זה מסברים עוד דברים, אבל לא נעריך בנקודה הזאת. עכשיו שהגעו למסקנה שיש שני סוגי ספרים ויש שני אנשים שעושים את החשבון שלהם ביום הכיפורים ובימים הנוראים, ממילא זה לא יום של כפרה ליחיד, יש שני סוגים, אז יום הכיפורים בלשון רבים. פירוש נוסף על דרך זו, שימו לב איך הנביא ישעיהו משתמש בפסוק שאנחנו נשתמש בו אם ירצה השם בתפילות של הימים של יום הכיפורים. אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו. יש כאן כפילות, שני לבנים שונים, שלג וצמר, ושני אדומים, שני בלשון הכתוב שנים בלשון רבים ותולה. למה הכפילות הזאת? על פי דברינו זה מובן, יש שני סוגי יהודים. יש יהודי שיעשה את החטא שלו בצינה, עמוד בצד, לא משפיע על אף אחד, הוא עושה את העבירה שלו, לפעמים הוא מפחד, לפעמים הוא מתבייש, אז יעשה את זה בצינה, בשקט. אף אחד הוא לא משתדל להשפיע עליו, הוא חוטא לעצמו. אבל יש אנשים שלא נעים להם לעשות את העבירה לבד, הוא חייב לקחת עוד חבר, עוד אחד איתו, זה לא נעים לי, בוא איתי, נעשה את זה ביחד. אז הוא לא רק שהוא חוטא, הוא גם מחטיא את האחרים, זה הרבה יותר גרוע. עכשיו תשימו לב, שני זה חוט השני, חוט כזה, אדום, שתשפוך עליו מים, אפילו מים רותחים, מקסימום יצא טיפה צבע ורוד, מעבר לזה לא. התולה שבלשוננו הפשוטה היא תולעת, שממנה יוצא צבע אדום, יש בכוחה אפילו לצבוע חפצים. השני מסמל את האדם שחוטא לעצמו, הוא אדום לעצמו, הוא לא יודע להאדים אחרים, הוא לא יודע להחטיא אחרים, הוא מצטנע, הוא עושה תחת העבירה בשקט. ואילו התולה מסמלת את האנשים שהוא לא רק שחוטא אלא גם מחטיא אחרים, הוא גם יודע לצבוע אחרים בצבע האדום. המשנה בנגעים אומרת שיש הבדל בין סוגי הלובן, יש לבן כשלג ויש לבן כצמר. אין יותר לבן, אומרים חז"ל, משלג. שלג זה צח, ממש לבן במלוא מובן המילה. ואילו הצמר בעברית הפשוטה לתאר את זה יותר, זה כמו קרם כזה, זה לא לבן מוחלט, זאת הדרגה השנייה אחרי השלג. יש בו גם לפעמים כתמים בכבזה או בצמר, שזה לא לבן כמו שלג. אז הנביא בא לרמוז לנו על שני סוגי היהודים החוטאים הללו, יש חוטא לעצמו ויש חוטא ומחטיא אחרים. אז אם יהיו חטאיכם כשנים, אתם חוטאים רק לעצמכם, אז אתם בחזרה בתשובה שלכם קשה לגלבינו, זה יהיה לבן כצפיחית לבנה ממש. אבל אם יעדימו כתולה, אם הם הולכים גם להשפיע על אחרים והם הולכים להחטיא אחרים, אז רק כצמר יהיו. כי זה לא יעלה על הדעת שאתה תחזור בתשובה ותשאיר את כל חבריך שהשפט עליהם להמשיך בחטאיהם. לכן החשבון שלהם נזכר לך גם לחובה, כדי שלא תהיה כתובל ושרץ בידו. אתה תבלת, אבל עדיין יש בשרצים שמסתובבים בידך, בהשפעתך, מתאים למה שדיברנו לגבי הספרי מיתים. לכן כצמר יהיו, אפילו לא להלבינו. אנחנו נאמר, אם ירצה השם, עכשיו לפי זה, לא נסגור את המעגל, לפי זה מובן גם סיבה נוספת למה קוראים לזה יום הכיפורים, כי שני סוגי חוטאים, ממילא שני אנשים שמתחרטים, יש אחד שהוא חוטא לעצמו ויש השני שהוא חוטא וגם גורר אחריו ומחטיא אחרים. על שני סוגי אלה כל אחד עם הכפרה שלו, זה בלשון רבים כיפורים ולא כפרה. אנחנו נאמר אם ירצה השם, ואומרים את זה יום יום, והשנה אין הנחות, אין שבת, אין שום סיבה שלא נאמר כל יום, כולל בראש השנה ביומיים, אבינו מלכנו. שני האבינו מלכנו הראשונים, הראשון זה אבינו מלכנו חטאנו לפניך, השני הוא אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. אם מסדרי התפילות קבעו שאלו יהיו שני אבינו מלכנו הראשונים אחד אחרי השני, כנראה שרצו לרמוז לנו שיש איזשהו קשר בין חטאנו לפניך לבין אין לנו מלך אלא אתה. אז מה הקשר? ראיתי שאלה בספרים, איך אנחנו באים בכלל לבקש מחילה אצל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים עליו אבינו מלכנו, מלך? יש דין שמלך שמחה על כבודו אין כבודו מחול. אז איך אתה בא לבקש מחילה אם הקדוש ברוך הוא לא יכול למחול? אז הגמרא בקידושין ל"ב אומרת, קודשא בריחו, כיוון דכולי אלמא דילהו מצי מחיל ליקרי. הקדוש ברוך הוא, מכיוון שכל העולם שייך לו ומלכותו לעולם קיימת, ממילא מצי מחיל ליקרי, הוא יכול למחול ליקיריו. אז אם ככה, מה זה מסביר? כמו שהקדוש ברוך הוא מלך על כל העולם וכולי על מדילהו, אז ככה המלך של המדינה, כל המדינה דילהו. אז למה המלך על המדינה לא מצי מחיל והקדוש ברוך הוא על כל העולם כן מצי מחיל? מה ההבדל? החילוק הוא שמלך בשר ודם, בנוסף לכל הדברים שאפשר להגיד להבדיל, אין מה להשוות בכלל בין מלך בשר ודם לקדוש ברוך הוא, אבל בענייננו יש חילוק מאוד ברור. מלך הוא מקבל בתקופת מלכותו קטע מהמלוכה. אם הוא זוכה הוא מאריך ימים, 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה. כמה שנים מלכת אנגליה חגגה השנה? 50 שנה, נכון? מה? 50 שנה, די נדיר. אבל אם זה מלך שיכול להיות אפילו 50 שנה, ואם תהיה הפיכת חצר אז יכול להיות אפילו חודש. אין זמן בלתי מוגבל למלכותו של מלך, הוא יכול למות באמצע, אבל יש לו קטע מהמלוכה, הוא לא בעל הבית על כל המלכות. הייתה מלכות לפניו, יש מלכות אחריו, אתה לא לנצח. ממילא אם אתה כמלך מוחל על כבודך, אתה עלול לפגוע במלכות הקודמת או המלכות הבאה אחריך. אתה לא בעל הבית, אתה יכול להיות בעל הבית על הקטע שלך, אבל מי מכילה שלך יכולה לפגום ולפגוע על המלכות שלפניך, המלכות שאחריך. מה שאין כן הקדוש ברוך הוא דקולי על מדיליו, כל העולם שלו ורק שלו, ומלכותו לעולם ועד קיימת. לא שייר את זה לקדוש ברוך הוא שאם הוא מוכל הוא פוגע במישהו לפניו, פוגע במישהו הרב, הוא היה, הוא עובב, הוא יהיה. ממילא זה מה שהגמרא אומרת, קודש בריחו כיוון דקולי על מדיליו, אין איזה מלך אחר שהוא מתחרה בו, הוא לא פוגע באף אחד, מה סיבה הכי ליקרי? מה שאין כן, מלך בשר ודם פוגע במלכות שלפניו או אחריו, לא יכול למחול. על פי זה, זאת הקדמה לקשר שבין אבינו מלכנו הראשון לשני. אנחנו אומרים אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, ואתה תשאל את עצמך, אם אתה קורא לי מלכנו, אז אם הקדוש ברוך הוא מלך, איך אתה יכול לבקש מהמלך שימחל על כבודו? הרי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מלכול. לכן אתה מוסיף מיד אחר כך, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, רק אתה. אם אתה בכלל לבד, אז מה שימחי ליקרי? כי אתה לא פוגע באף אחד אחר. על פי זה אולי אפשר להסביר עוד איזה משהו משני. יש מדרש פליאה שאין במיוחד באירופה, אני לא יודע, זה נפוץ כזה, שכל הרבנים שדרשו התייחסו בימים הנוראים דווקא למדרש הזה בתחילת ספר בראשית. אז מי שצריך לתת דרשה בבראשית שירשום לו את זה, זה מתאים לבראשית. המדרש אומר שהאדם הראשון פגש את קין ושאל אותו, מה נעשה בדינך? איך יצאת? אתה מסתובב פה חופשי, רצחת את אחיך, אז מה נעשה בדינך? אמר לו קין לאדם הראשון, חזרתי בתשובה ונתפשרתי עם קוני. חזרתי בתשובה. פותח עיניים אדם הראשון אומר, מה? ולא ידעתי שכך כוחה של תשובה. קם ואמר האדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת. ואין רב אחד שלא משתמש במדרש הזה לכל מיני דרשות או פירושים. מה זה הדבר הזה שפתאום הוא שומע על התשובה, או פתאום הגיע לשבת, מזמור שיר ליום השבת? איך זה הגיע אליו? ותילי תילים של פירושים נאמרו. על פי דברינו אולי אפשר להכניס פה אולי בכוח פירוש את המדרש הזה. מה הכוונה? אנחנו יודעים שיש שיחות רבות מאוד חכמות בין טורנוסרופוס הרשע לבין רבי עקיבא, הרבה שיחות קשות ושאלות חכמות. אילולי רבי עקיבא אני לא בטוח שהם הרבה יהודים היו יכולים לענות לו, כי הוא היה כנראה גוי חכם. בין השאלות המפורסמות שהוא שאל, השתמשתי על זה לפני כחודש שהייתי בגרמניה ועסקתי שם לבקשת הקהילה היהודית בקשר לברית מילה, שלאחרונה יש בעיה לקיים אותה ברחבי גרמניה, ולצערנו זה משפיע כבר לדנמרק ולשוויץ ולאוסטריה ולעוד כל מיני מקומות, ומקרים כבר בניו יורק מדברים על סגנון אחר, על מציצה. ולמרות שיש בניו יורק ראש עיר יהודי, אבל זה עדיין לא אומר שום דבר. בכל אופן, אז השתבשתי באחד ההשפעות שהייתי צריך להשפיע, כי נפגשנו שם מראשי המפלגות מהשמאל הקיצוני ועד הימין הקיצוני, וכולם, לא היה אחד, לא הנחנו אבן על אבן, כולל כל השרים הנוגעים בעניין החקיקה שעתידה להיות. אגב, שתדעו, אני פותח סוגריים רגע, ואני גולש לנושא הזה של הברית מילה, כי זה דבר שהוא רלוונטי. יש טעות פה בארץ שמסקרים את זה רק בגלל סיבה כאילו הם אנטישמים. אני לא אומר, אנחנו לא תמימים, יש אנטישמים שקפסו באמת על העגלה הזאת, אבל זה לא התחיל מהם בכלל, זה בכלל התחיל מהאסלאם, ויש בתקשורת שם בלבול עצום. בין ברית המילה המתקיימת בין המוסלמים לבין הברית המילה המתקיימת אצלנו. כידוע לכם, המוסלמים עושים ברית מילה עד גיל 13, והמהדרים או החרדים המוסלמים, אם אפשר לקרוא להם ככה, הם מקפידים על הידו בלי הרדמה. אתם תארים לעצמכם שרואים טלוויזיה ילד בן 11 צורח עד לב השמיים כשעושים לו ברית מילה מוסלמית בלי הרדמה? אז לא צריך להיות אנטישמי בשביל להיות נגד זה. אז פשוט הם לא מבינים, הם נוצרים, מסיים זה לא קיים, אז הם לא מבינים את ההבדל בין 8 ימים ל-10 שנים, 11 שנים. כל מי שנפגשתי אומר לי, how you have not trauma? איך זה יכול להיות שאין לכם טראומה? אמרתי, אני לא מכיר יהודי אחד בעולם שזוכר בכלל מה היה בברית, חוץ מזה לץ אחד ששמעתי פעם בתור בתחן בחתונה, שהוא סיפר ששאלו אותו, תגיד, אתה זוכר משהו מברית המילה? אז הוא מוודאי, אני זוכר שחצי שנה אחר כך לא יכולתי ללכת. אבל מעבר לזה, אין כזה מושג אצלנו. בין 8 ימים, דרך אגב, שתדעו, אני קצת חקרתי את העניין, התייעצתי עם רופאים, כי זה פעם ראשונה שאני מדבר אל גויים על מצוות ברית מילה. מה יש לדבר עם גויים בדיוק על ברית מילה? מתי אנחנו מדברים? ליהודים. אז התייעצתי קצת עם רופאים על הנושא הזה, התחדשתי שבכלל בארצות הברית 60% מהתינוקות הנולדים בבתי החולים בכל רחבי ארצות הברית אוטומטית עושים להם ברית מילה. גויים! אלא אם כן שני ההורים חותמים שהם נגד זה, מסיבות בריאותיות. שר הבריאות של קניה גם פרסם על זה מאמר ונתן את זה בכנס של שרי בריאות בינלאומי, אמר שבעשור האחרון הם היו, נדמה לי, במצב של 16% במחלה של הדור הזה, ומאז שהם התחילו לעשות את ברית המילה כחובה לכל תינוק, זה ירד ל-6%. מאוד משמעותי. זה לא צריכים להיות רופאים גדולים בשביל לדעת את זה. עכשיו, מעבר לזה, תראו דבר מעניין, שסתם מחזק לנו איך שהתורה שלנו זה יותר גדול מאשר כל מדע. זה פשוט לא יאומן. כל פעם זה מחזק מחדש. הרופאים טוענים שהדם לא נקרש בשבוע הראשון. הוא מתחיל להתקרש מהיום השמיני. ביום השמיני, מול בשר עולתו. מדהים. ועכשיו הרופאים טוענים שהיום הכי קל בחיי האדם, הכי פחות סבל, הכי פחות כאב לאדם עלי אדמות, זה היום, בשבוע השני שלו בחיים. כלומר, זה לא בשבוע הראשון, כי אז אדם לא יתקרש. בשבוע השני הוא לא, אחרי דקות אין לו כבר כאבים. המוהל נותן לו כמה טיפות של היין, הוא הולך לשאול מחורה בבוקר, כולם קוראים לו שום דבר. למה שיהיה לנו טראומה? אין לנו סיבה להיות טראומה. אבל מסכן ילד בן 12 שעושים לו את זה בלי הרדמה, אני לא מקנה בו. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא שלא עשה אני גוי. אומרים את זה כל יום. מה? כן. בכל אופן, אז בין יתר הדברים, הוויכוח בינינו, הם מסכימים, שתבינו. אני חייב לסתות רגע מהשיעור. הם מסכימים לעניין שהם נראים לא טוב. המנהיגים מבינים את זה כלפי העולם, הם נראים לא טוב. הם שפתאום רחמים על הדם שלנו, הם מבינים את זה. אבל הם שואלים אותי בחדרי חדרים, מה אנחנו עושים 80% מהעם, עשינו סקרים נגד ברית מילה? אז בבונדסטאג, זה הכנסת שלהם, ארגנו מסיבת עיתונאים ענקית, בין יתר הדברים, הייתי צריך להסביר להם שיש קודם כל הבדל בינינו לבינם. קודם כל, הפרד ומשול. מה אנחנו קשורים אליהם? יש לכם בעיה עם מוסלמים? זה בעיה. אז השרים מתחילים להגיד לי, אולי תעשו את זה בהרדמה, אולי תעשו את זה רק בחדר ניתוח, אולי תעשו את זה רק על ידי רופא, ואני מסובב את הראש ואני אומר, לא, לא, לא. אז איך אתה אומר לא על כל הדברים? הרי ליברלים פה, היהודים בגרמניה, אומרים שכן. אז אמרתי, בשביל זה, I am the chief rabbi of Israel. שזה אני הרב הראשי, אני לא ליברלי. אז ואמרתי, אני מתפלא עליכם, תראו, אתם אומרים שאתם מדינה דמוקרטית ומאפשרים חופש שמירת כל דת במדינה שלכם, איזה דמוקרטיה זה שאתם תגידו אתם יכולים להיות יהודים אבל תקיימו את המצוות כמו שאנחנו נגיד לכם, זה דמוקרטיה? שאלתי שרת המשפטים, תסלחי לי, את נוצריה? היא אומרת לי כן. את קתולית? היא אומרת לי כן. את יכולה להרים טלפון עכשיו לקרדינל הראשי של גרמניה ולהגיד לו, אני נמצא אצלי הרב הראשי לישראל, אם אתה תסכים גם אני מסכים. מה אתה מתכוון? אם הוא יסכים לרחם על הילדים הנוצרים הקטנים באמצע תקופת החורף, בסוף דצמבר, תחילת ינואר, סילבסטר וקריסמס, לא יודע אם שייך להגיד את זה ליד ארון הקודש, בכל אופן, כדי שתבינו אני חייב לומר את זה, בכל אופן, תעשו טובה לילדים המסכנים, במקום שהוא עם הכובע האדום והזקן הלבן יבוא ועם עם העגלה של השלג ייקח אותם בחורף והם יצטננו, תעביר אותם ליולי-אוגוסט, שיצחק איתם בחוף הים. למה לא להתייחס אליהם, לילדים האלה? הוא יסכים? למה שאני אסכים? ולא דת של 2,000 שנה, 4,000 שנה אנחנו שומרים על המילה. ויתרה מזו, חור באוזניים לילדות הקטנות שלכם, נשותיכם עושות? אז פעולה חירוגית כזאת מותרת ופעולה חירוגית אחרת עשורה? למה? עכשיו אנחנו נשלחנו להם חומר, איך אנחנו מוכנים כן להתפשר בפשרה מסוימת, שהמועלים יעשו כמו שאצלנו. אם יש פה מועלים, אני רואה מועל אחד, רב שוחט, ניחו שוחט נמצא פה, מועל שמקבל את הרישיון מהרבנות הראשית לישראל, חייב לעבור ידע בסיסי בעזרה ראשונה רפואית. יש לנו ועדה עליונה שמורכבת משני רבנים, שני מועלים ושני רופאים, שואלים אותו גם על הידע הרפואי. זה מאוד הרגיע להם את המתח. כשהמועל יבוא כבר עבור כאילו קורס רפואי על ידי רופאים שיהיו מוכרים על ידי הרבנות הראשית לישראל, אז לא מפקירים כאילו את הילדים הגרמניים, כאילו. נחזור לענייננו. אז טונוסופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, אם אלוקיכם עשה ברית מילה, גוף שלם לאדם, למה אתם מזיקים? למה אתם עושים ברית מילה? תשאירו את הגוף השלם. של מה אתם צריכים לשפר? אז ידוע תשובתו של רבי עקיבא, הוא הביא לו חיטים מהשדה, ואמר לו, האלוקים ברא גם את זה. אז למה אתם טוחנים את זה בקמח ועושים איזה רוגה ולחם? תשאירו את זה. אלא מה? אנחנו צריכים באמת להשתלם, לשנות דברים, לשפר. זאת מטרתנו. מה שאל אותו טורנוסופוס הרשע את רבי עקיבא לענייננו? אלוקיכם שומר שבת הוא? כך הוא שואל את רבי עקיבא. הוא אומר לו, ודאי. אז שואל אותו טורנוסופוס, אם אלוקיכם שומר שבת, איך הוא עובר על הוצאה מרשות לרשות בשבת? אז הוא שואל אותו, מה הפירוש? איפה הוא מוציא מרשות לרשות? ראית פעם את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, לא צריך לראות אותו. הוא אומר, הוא מוזיל, מוריד גשמים. מוריד מרשות אחת לרשות שנייה. אז אם הוא מוריד גשמים, הוא מוריד, מוציא מרשות לרשות. אומר לו רבי עקיבא, שאני קודשא בריחו דכולי אלמא דילהו. שכל העולם שלו הוא, וממילא עם כל העולם שלו, כל העולם בשבילו רשות אחת, אז הוא לא מוציא מרשות לרשות. אז על פי זה אפשר אולי להכניס בדו השיח הזה של קין ואדם הראשון את השיחה הבאה. שואל אדם הראשון את קין, מה נעשה בדינך? אז הוא אומר לו, חזרתי בתשובה. אומר לו, תשובה? איך אפשר לחזור בתשובה? הרי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, ומלך שבחר כבודו אין כבודו מחול. אז איך אתה יכול לבקש מחילה? הוא לא יעזור, לא יעזור לך. אומר לו, לא, שאני קודשא בריחו דכולי אלמא דילהו, מחילי יקרי, הוא יכול לבוא למחול לנו. אז הוא אומר, אם ככה, אז עכשיו אני מבין איך הקדוש ברוך הוא מוריד גשמים ושומר שבת הוא, כי כולי אלמא דילהו, ממילא טוב מזמור של יום השבת, טוב דלות להשם שהוא מוריד גשם, הוא לא עובר עבירה. אני רוצה, מוריי ורבותיי, עוד לקראת סיום, נכון? שבע ורבע אני צריך לסיים. לפחות שהבא יעמוד בזמנים ולא ישמרו, לא השינגים ולא יעצור אותו. רבי ללפיאן אמר פעם באחת מהשיחות שלו בכל נדרי דבר מאוד מזעזע. כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. אז רש"י מסביר לנו איך היה המעשר שבזמנו עשו, היה פתח קטן, והיו מעבירים אחד אחד את הכבשים, וכשהעבירו את הכבשים בכל כבש עשירי הוא עשה לו סימן, לעניין נגיד צבע אדום, שם עליו צבע אדום, והכבש נכנס, ואם היו לו נגיד 100 כבשים כל עשירי, אחר כך אחרי שעברו בשער וכל עשירי קיבל את הצבע האדום, אז 10 כבשים מסתובבים בין 100 עם צבע אדום על הגב. אותם כבשים שיש עליהם צבע אדום לא יודעים שיש עליהם צבע אדום. אילו הכבש הייתה יודעת שיש עליה צבע אדום, אולי זה היה מפריע לה, רק שהיא הייתה הולכת למעיין קצת להתנקות, באופן טבעי היא רוצה שהצמר שלה יהיה צמר נקי. ככה אומר רבלילה רפיאן, כבקרת רואה עדרו, אנו צונך ואתה רואינו. כל שנה יש כמה אנשים שמקבלים צבע אדום משמיים, ואנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו לא יודעים מי הם בצבע האדום הזה, מי יהיה המסומן הבא. מישהו יכול לדעת מה יהיה מחר בתאונת דרכים? מישהו יודע חלילה תפרוץ מלחמה? לא יודעים. בפוטנציאל כל אחד מאיתנו יכול להיות חס וחלילה חס ושלום מסומן. אז איך אנחנו במקום הכבשה נלך למעיין ונתרחץ? ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אגב, השבוע שמישהו שאל את רב חיים קניבסקי למה כתוב מעבירים את רוע הגזרה, למה לא מבטלים? ולא, גזרה אי אפשר לבטל, אנחנו יכולים מקסימום לבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לנו כמו שהיה אצל המן, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים הם בשונאיהם, אבל הגזירה שתעבור לצד השני. אנחנו מבקשים שהתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה לאיראן. זה מה שאנחנו מבקשים, שהיא תעבור, מה שאתה רוצה לעשות לנו שיעבור אליך. והיו לנו ניסים, אל תשתכחו, אולי הצעירים אולי שכחו, אבל אנחנו קצת זוכרים, מלחמת המפרץ קיבלנו למתת, למתת טילים, איש לא נהרג, אחד ברמת גן נהרג בגלל שהוא נחנק מהמסכה, אבל לא קשור לטילים, אף אחד לא נהרג. וטיל אחד שנפל בסעודיה על מחנה אמריקאי, טיל אחד, 97 חיילים אמריקאים נהרגו בטיל אחד. ראינו בחוש את הניסים, ששמו אותנו בחדר עטוב, זה היה נראה מצחק, אחר כך הגלה ימינת למפריע שזה היה באמת לא רציני, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, וזו דרישה מאוד חשובה, תשימו לב איך כתוב, הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. לכאורה יצא לכתוב גם השנה כמו בתחילה. אז ראיתי פירוש שאומר, זה כל כך טבעי לכולנו, כל יהודי בתחילת השנה אומר, השנה? מתחיל ללמוד דף יומי, לא מפספס אף יום, תהיה חתונה, שיהיה שבע ברכות, שהבן שלי יהיה לו בר מצווה, אני הולך לדף, השנה? אני מפסיק לדבר לשון הרע, מתחיל ללמוד שמירת הלשון, השנה? אני מכבד את אשתי, השנה אני אעשה, מה לא השנה? זה הכל מראשית השנה. באחרית שכבר מסתיימת השנה, עוד שנה עברה, מה שנחטפנו זה עוד שנה, לא, כבר לא השנה, זה כבר בכלל לא שונה, זה לא אותו דבר. כשאנחנו רוצים שעיני השם אלוקיך בא, אז צריך להיות השנה בהתחלה והשנה בסוף. תרשו לי לסיים בדבר שאני כל פעם מתרגש מחדש. יש פה פנים שמוכרות לי עוד מלחמת יום הכיפורים, ובשביל אלה שנלחמו מלחמת יום הכיפורים, אז יום כיפור זה לא עוד יום כיפור, זה נזכרים בהרבה מראות נוראיות. אני לא אשכח, אנחנו באנו מישיבת קרם ביבנה ונסענו באוטובוס באלול, כדי לחזק את המוצבים ברמת הגולן. באוטובוס האחראי על החיילים עלינו חילק אותנו לפי סדר א' ב'. אתה תהיה במוצב הזה, אתה תהיה במוצב הזה. אתם זוכרים את התקופה הזאת? אתה תהיה במוצב הזה, אתה תהיה עם זה, אתה תהיה עם זה. לפניי, לי קוראים מצגר, זה מם צדיק. לפניי זה מזוז, מם זין וו זין. אז מצגר עם מזוז, אתם מוצבים בחרמון. שמחנו. חרמון, קוראים לזה עד היום העיניים של המדינה. להעביר את יום כיפור בצום למעלה באוויר היפה ולראות את כל הנוף. אתה מרגיש יותר רוחני, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. מכל הבחינות זה טוב, גם בגשמיות וגם ברוחניות. בכל המקומות סמים, אבל בכל אופן זה דבר אחר, זה אחרת. טוב, אחרי חצי שעה ניגש אליי ככה ביסוס מזוז, והוא אומר לי: יונה, תעשה לי טובה, חג'בי איתי בחברותה, אנחנו באמצע סוגיה, מאוד חשוב לנו לסיים יחד את הלימוד, תעשה לי טובה, בוא נתחלף. שאתה תהיה במוצב התחתון, כוונה בבוק עתה, וחג'בי יעלה איתי לחרמון. הוא ימיר אותי במבוכה. מצד אחד הוא רוצה ללמוד תורה, מה אני אגיד לו? מצד שני לוותר על החרמון כך כל כך בקלות? התלבטתי, אמרתי, אלול, נתנו לנו מוסר, אין יום הכיפור מחפר, אין יום כיפור מחפר, אלא רק על המצוות שבן אדם למקום, תן להתחזק בבן אדם לחברו, כך, אני הולך לבוק עתה, במרגלות החרמון. ואכן, המלחמה התחילה בשעה 14:00. אגב, בראש השנה אנחנו זוכרים שגולדה מאיר הגיעה למוצב שלנו, אחרי שהיא ירדה, בראש השנה, אחרי שהיא ירדה מהחרמון עם שר הביטחון, הסתכלו במשקפת, שניהם לא ידעו שתהיה מלחמה. עוד 10 ימים. לא חלמו בכלל. גם כשהעלו, בכל נדרי העלו כוחות, טנקים על מסעיות ותחמושת, ראינו את זה על הכביש, אף אחד לא חשב שתהיה מלחמה. תקרית קראו לזה, פעולה קראו לזה, אבל לא חשבו מלחמה. בתוך כדי יום כיפור, שכבר נלחמנו, לא חשבתו אנחנו נלחמים במלחמה. עד שהגיעו כוחות הביטחון, כוחות המילואים, אז פתאום לא די, יש אזעקות, יש ספירות, יש מלחמה, כבר הודיעו, זה כבר קורה משהו. אז המילואים ניקים לימדו אותנו שזה יום מלחמה. היה תקוף הזמן בהתחלה שאנחנו נלצנו לסגת מהאזור, וניסים על גבי ניסים היו שם. אגב, מתפלל אצלי בבית הכנסת אלוף, אלוף בצהל היום, מתפלל כל שבת. לא קיבלתי רשות להזכיר את שמו, אז אני לא מזכיר את שמו, אבל מתפלל כל שבת. אז הוא גם היה מלחמת יום כיפור, הוא היה גם מפקד אוגדה 36 בצפון. אז הוא מספר שבזמנו הוא היה קצין צעיר במלחמה, ותראו שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בזמנו, כשהקדוש ברוך הוא באמת שמר עלינו כל כך, היה בלגן גדול מאוד. המפקדים לא ידעו, אתם תראו לעצמכם שפתאום מוציאים אותך עם הטליתות מבית הכנסת באמצע יום כיפור, ואתה לא יודע מי נגד מי, ונכנס לטנק, ואתה לא יודע, היה בלגן שאין כדוגמתו. אלה ירו לפה, אלה ירו לפה, אלה רצו לפה, אלה רצו לפה, וזה באמת לא היה מאורגן. לפני 2 או 3 הגיעה משלחת של גנרלים מבוגרים מרוסיה לבקר את הקצינים בצהל. אז הרמטכ"ל אומר לאותו אלוף: תארח אותם, אתה גם נלחמת לוחמת יום כיפור ואתה שם אחראי על הגזרה, תארח אותם. והוא מארח אותם, מספר להם את כל הקרבות. בארוחת צהריים אחד הגנרלים עם הרבה מדליות, כבר מבוגר, הוא אומר: תגיד, איך ידעתם את כל הסודות שלנו? אז הוא, האלוף הזה, מסתכל על הסגן שלו, אומר: מה הוא מדבר? איזה סודות? הוא אומר: תראה, לנו הייתה אסטרטגיה שאנחנו יודעים שאתם אף פעם לא השתמשתם בה. לנו יש אסטרטגיה להיכנס ולפרוס, אני לא יודע בדיוק הטקטיקה. איך נוצר מצב שאתם נתתם לנו להיכנס ועקפתם אותנו מכל הכיוונים בדיוק איך שאנחנו תכננו לעשות לכם עשיתם לנו? אז הוא אומר, הוא התבייש להגיד לו את זה. אז הבנתי איך הקדוש ברוך הוא שמר עלינו מכל הבלגן הזה. הם היו בטוחים עד עצם היום הזה שאנחנו ידענו בדיוק את התוכניות שלהם. הבלגן היה מורגן משם, לא המפקדים. איני השם אלוקיך הבא, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. וזה אלוף אומר לי היום בצהל. אז מזוז ביקש את הבקשה, ירדתי לבוקטה וחג'בי עלה למעלה יחד עם מזוז ולמדו חברותה ב-2:00. מי שזוכר והיה במלחמה זוכר שמיג 21 הראשון בא ואת כל הקר יפציץ. חג'בי לא חזר, מזוז נלקח בשבי הסורי. מי שיודע, שבי הסורי זה האכזרי ביותר עלי אדמות באזור שלנו, לפחות לא יודע מה, כל העולם. אבל כל האויבים שלנו, מי שחזר קצת נורמלי משם אז צריך להגיד הלל, מיוחד במינו. מזוז יצא נורמלי כי הוא ידע ערבית, עשה את עצמו כאילו רב, והוא אמר אני קצין דעת, אני לא בעניין, אני לא יודע משום דבר. אז הם קצת הסיטו אותו החוצה מהעינויים, והוא הבין בדיוק מה הם מתכננים ביניהם. הוא עשה את עצמו, לא מבין שום דבר, הוא ידע את הערבית, אז הוא ידע בדיוק איך לענות להם תשובות שבאמת ירגיעו אותם, והוא נשאר נורמלי. היום ראש מחלקה בשערי צדק, רופא. אז תעשו חסד, הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם. אני קראתי רק השבוע, בזה אני באמת אסיים, יהודי שעמד בכותל, אתם זוכרים את הפיגוע באוטובוס 2? עמד בכותל לא רחוק מכאן בתחנה לחזור הביתה, הוא מצלצל לסבתא שלו, אברך צעיר, סבתא אני עכשיו מחכה לאוטובוס, אני מתכוון לבוא אליך לבית וגן, אני בא לארוחת צהריים. ואיך שהוא גומר את המשפט, איזה ידיד שלו אומר לו, תעשה לי טובה, הנה התינוק שלי עם העגלה, תשמור לי עליו, אני שכחתי את התפילין שלי בכותל, אני רץ, אני תכף חוזר. הוא רץ לחפש התפילין והוא תקוע עם התינוק. הגיע האוטובוס והוא לא יכול לעלות אליו, כי מה הוא יישאר, יברח לו עם התינוק, אז הוא נשאר על האוטובוס הבא. עשה חסד, תראה שהוא שמר עליו. הסבתא שלו מחפשת אותו שעתיים, הייתה בטוחה שהוא נהרג. הייתה קריסה אז של כל המכשירים הסולריים והיא לא השיגה אותו. בסופו של דבר, במרכאות, הרוג בא ברגליו, הוא הגיע אליה לארוחת צהריים. חסד קטן, לתת תינוק, לשמוע על העגלה בתינוק. חסדים שבן אדם לחברו, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. יהי רצון שנזכה, אם יוצא השם, שהקדוש ברוך הוא יעביר כל עצת אויבינו ויחזיר להם מנה אחת אפיים על כל שנאתם וציסתם נגדנו, ושנשמע בשורות טובות, ושתהיה לנו תשע"ג, תהיה שנת עונג גדול לנו ולכל בית ישראל. אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.